ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשיטות הלימוד הישיבתיות או הארציות השונות מקובל להניח בעולם ההונגרי, אולי גם חלק בעולם הפולני, סוגיות. היו סוגיות תגרלות, סוגיה בפרק הזהב, בענייני ממונות, ריבית וכדומה. היו סוגיות בנדרים בר פדה. זאת אומרת, היו סוגיות שעצם שמם היה מעיד על רוחב ועומק. בהונגריה זה היה שיטת לימוד, שבמשך נניח עונת לימודים חורף, היו לומדים 4-5 סוגיות מרכזיות. יש גם בחתם סופר כותרות, עסקנו בסוגיה זו וזו וזו, ואת השאר היו לומדים בצורה יותר שוטפת. בליטה למשל, בייחוד בעולם הישיבות בתקופה המאוחרת, למדו על הסדר, והיו כאלה שחידשו שכל דף זה סוגיה. זאת אומרת, אם אתה מעמיק בה ואתה מגלה בשיטות ראשונים, אתה בונה עקרונות שמתבקשות מהדבר הזה. אבל גם זה הם היו עושים בעיקר בנשים ונזיקין. ברכות למשל היו לומדים בצורה שוטפת. הרב נריה הזקן מספר שבתקופה שהרב סולובייצ'יק היה צעיר עוד, הוא ביקר אז בארץ ישראל בתפרי צדיקי כמעומד של רבנות תל אביב. אז טוב, אז אמרו ועדת הבוחרים, הוא עוד צעיר שיחכה. הוא חיכה, נסע לאמריקה, ובינתיים בחרו ברבנים קשישים, הרב עמיאל מאנטוורפן, שהיו רבנים עוד מהסגנון הקודם יותר. אז, אבל הזמינו אותו, את הרב סולובייצ'יק, לשיעורים. אז הוא אמר שיעור במרכז לדוגמה, והוא בחר איזה סוגיה, בכלל לא סוגיה, כמה שורות בגמרא בברכות. ועצם האזכור שיעסקו בסוגיה כזאת עורר תמיהה, מה הוא כבר יכול לחדש. והוא גילה את ידו הגדולה והראה ששתיים שלוש שורות בדרך של הניתוח הבריסקאי הגיעו למצב כזה ששתי שורות אלה עם כל העומק שלהם הוא בנה סוגיה גדולה לתפארת, בדרך כמו שרב חיים עשה וכו'. זאת אומרת, למעשה שיטת הלימוד המעמיקה הראתה שכל שורה בגמרא יכולה להעיד על סוגיה רחבה מאוד, וממילא אפשר בא לבנות מגדלים גדולים באוויר. אני אומר כדבר הזה אני אומר גם על המצוות. נניח לדוגמה, הפרשה שלנו היא פרשה מורכבת מהגדולות בתורה בכמויות של המצוות. ניקח לדוגמה המצווה האחרונה. אגב, במצווה האחרונה בפרשה יש לה השנה משמעות מיוחדת. המצווה האחרונה היא מחיית עמלק. מחיית עמלק, הגדר של הפוסקים, שאחת לשנה צריך לזכור את מצוות מחיית עמלק. וכיוון שכתוב במגילה, הימים הללו נזכרים ונעשים, אז צריכים לעשות קודם זכר ואחר כך עשייה. עשייה היא בפורים עצמו, והזכירה זה שבת זכור. אז לכן אותה הגדרה חזלית, שאחת לשנה צריך לזכור את מחיית עמלק, קבעו בשבת שלפני פורים. וזה כל הסקנדלים שעושים עם שבת זכור ועם כל מה שמתלווה לדבר הזה. הגמרא למשל בבבא מציעא מדברת לגבי זכר של דברים, מצא מצא כלים אחת ל-12 חודש וכו' וכו'. אז ממילא דברים שנזכרים, יש לנו כמה דוגמאות, הייתה לנו דוגמה שדבר ש-12 חודש אתה לא מוצא אותו, אתה זוכר? בבר מצווה של הבן שלך דיברתי על זה, עם המכתב של השם משמואל, שאמר, אמר החתם סופר, אז אם אנחנו זכרנו את מחיית עמלק בפרשת זכור בפורים, בפורים הבא, אחר 12 חודש, נזכיר עוד פעם, אז אחת לשנה, אבל הוא אומר שנה הבאה תהיה שנה מעוברת, אז יהיו 13 חודש, אז מה יהיה? לכן כתב החתם סופר שבשנה שאחריה תהיה מעוברת, כמו מחר, אז להתכוון בקריאת מחיית עמלק גם את הזרח של מחיית עמלק, כדי שלא יעבור עלינו 13 חודש עד המחייה הזאת. אני מתכוון לומר, הנה סוגיה שלמה, וכמובן שחוץ מבעיית הזכר שבדבר, זה כמובן אחת לשלוש שנים, כשאלול שלפני השנה מעוברת. אסר לצאת. בבקשה?
עכשיו יצא מידחו.
כן, למעשה מי שאומר את הזכירות אומר כל יום, אני זוכר. על כל פנים, אז סיפור שלם, נניח, האם מקבלים גרים מעמלק? ומפורש כתוב בספר שמואל ב' שדוד תפס אחד, היה גר עמלקי. אז כולם עושים, יותר מזה, אותה גמרא שאומרת שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אז גיבלת, איך? טוב, שבבני ברק יש עמלק, אם זה נשאיר לתורה של פורים. אבל איך הם מקבלים גרים? אז אמרו כל מיני, אני חושב שכבר סיפרתי, רב רובי מרגליות, יש לו ספר מרגליות הים, שהוא כולו מלא בקיאות מופלאה אופיינית לאיש. אז באותו עמוד בגמרא בסנהדרין, שמספרים על בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, יש שם הרבה דברי חז"ל על נאמן שר צבא ארם. אמר רב רובי מרגליות שנדמה לו שנפלה פה טעות, במקום נאמן יצא להם המן, מבני בניו של נאמן למדו תורה בבני ברק, והוא מוכיח כדרכו ממקומות נוספים. אז הוא אומר, לכן צריך לדעתו לגרוס מבני בניו של נאמן, וברוך השם שזכיתי למחות זרו של עמלק. אז רב רובי מרגליות כותב שם שעל ידי זה שהוא תיקן את הגרסה, אז הוא מחה את זרו של עמלק מן הגמרא. אני מביא את זה רק לדוגמה, מצווה של כמה פסוקים בפרשה שלנו, שכמה עררים וכמה נושאים, גם למדנים וכו', אני לא מדבר כבר על יפת תואר ועל כל מיני אלו מציאות, הפרש של מציאות. בפרשה שלנו, כי טוב, עד אחיך, עד ראש אחיך אותו, דורשים בסימנים, לא דורשים בסימנים. זאת אומרת, הסוגיה כולה בנויה על סמך מצווה אחת בתורה. אז יש מצוות שהן ככה דשנות, שיש הרבה דיונים. יש מצווה קטנטנה, שילוח הקן, שילוח הקן, מה יש פה? הלך יהודי אחד, ספר שלם בשם שילוח הקן, עם כל פרטי הדינים, עם כל מצוות, עם כל היסודות הללו, ממש בצורה, זאת אומרת, זה אחת הדוגמאות, שיש מצווה שנראית לנו זעירה, קטנה, ואף על פי כן, כשאתה מעמיק בה, כמובן, לאור, היום יש הרב גוגל וכל המייס האלה. אגב, ראיתי לאחרונה שהרב מבריסק אמר לאחד התלמידים, המהר"ל דיסקין, שעלה מחוץ לארץ, התיישב פה בירושלים, והוא שבנה את בית היתומים דיסקין וכו' וכו', יצא ספר עליו, חוברת, שהראתה את כל גדולתו וכוחו הגדול. אמר הרב מבריסק לאחד התלמידים, ראוי להדפיס אותו מחדש, שיהיה נפוץ שידוע על האישיות שלו. בסדר? כשהוא גמר להדיר את זה, הביא לרב מבריסק. אז הוא ראה שבמהדורה הראשונה כתוב שמה, מעלתו, וככל אשר יורוך, או אליו תשמע, הוא ציטט איזה פסוק מהתורה המדברת על הנביא, שצריכים לשמוע לו. אמר הרב מבריסק, באמת אמר דיסקין היה איש גדול, אבל עד כדי כך לכתוב עליו שאליו תשמעון כמו אל נביא, תוציא את זה. מה זה יוצא? הלך אותו יהודי ובא לרב מצ'יבין וסיפר לו את הסיפור. הוציא הרב מצ'יבין מארון הספרים שולחן ערוך, חושן משפט, והראה שהבית יוסף כתב על מישהו אליו תשמעון. אז זאת אומרת שמותר להקיד דבר כזה. הוא חזר אל הרב מבריס, אמר הרב צ'יבינר בהתפעלות שהוא ידע איזה פרט כזה קטן. בסדר, זה הסיפור המעניין. אותו יהודי שהתפיס, אמר הרב להחזיר את זה, אותו יהודי שהדיר את הסיפור הזה כותב, עכשיו בימינו באמצעות טכניים אני גיליתי עוד 4-5 מקומות ששם זה כתוב. אז הוא יהודי ענב, לא רצה לומר שאני בקי, ומצא כל מיני באמת מקומות מאוד רחוקים שזה, אבל אמר, הוא לא רצה לכתוב גוגל או אינטרנט, יש לו חס ושלום אינטרנט, אז הוא אמר, באמצעים החדשים גיליתי עוד 4-5 פעמים שהדבר הזה מופיע. זאת אומרת, היום בוודאי באמצעות כל הגוגלים וכל הדברים האלה אפשר לקבץ הרבה פרטים על שילוח הקן, דברים שהם מאוד מאוד זהירים. הדבר המעניין הוא שלא רק בהלכה, אלא גם במחשבה יש לדבר דבר מעניין מאוד, וכמובן קשור לשמיטה. אז בואו נראה. מצווה שילוח הקן, גם אם היא מצווה קלה כאיסר, כך הגמרא אומרת, יש מצוות שדורשים הרבה כסף. זה אומר כמה פרוטה אחת, כמה זמן לוקח לך לעמוד וכו'. אז היא זכתה לפרק בשס, פרק שלם שילוח הקן במסכת חולין, לפרק ביד החזקה ולסימן בשולחן ערוך. בסדר, זה החומר המוגדר. אולם לא רק בהלכה, אלא אף בהגדה, במחשבה ובתורת החן, נתבצר למקום מיוחד. הנה דוגמה איך לוקחים דבר קטן, שגם בהלכה הכמות שלו היא די מוגבלת, והוא מתברר פתאום איזה סיפור גדול יש פה. אז כתוב ככה, יש במצווה הזו עניינים גדולים, אין לפי הנגלה ואין לפי הנסתר. זה ציטוט מרקנתי, רקנתי הוא יהודי לפני 700-600 שנה, לא יודעים עליו הרבה דברים, אבל הוא היה כנראה מחשובי המקובלים. הרב דסנר השתמש שם הרבה בספרים שלו, כתב פירוש על התורה ועל עוד כמה ספרי קבלה, לא כולם הסכימו בדרכו בקבלה, ו-300-400 שנה אחריו כתב עליו רב מורטרי יפה, בעל הלבושים, כתב עליו פירוש. רב מורטרי יפה בתקופת המהרש"ל כתב ספר בין 10 חלקים, לבושים, אז לבוש המלכות, לבוש הזה, הוא כתב גם לבוש אור יקרות, פירוש על הרקנתי על התורה. על כל פנים, אז הוא אומר שיש פה דברים חשובים בדבר, אני לא יודע, הבטחת התורה לאריכות ימים על קיומה של מצווה זו נידונה ביחס לבעיות שכרם של המצוות. התורה לא נותנת שכר למצוות, וכך המשנה מגדירה שלא לעסוק הרבה בשכרן של מצוות. אתה לא יודע מה שכרן, אבל יש מספר, גם כיבודיו וגם שילוח הקן, כתוב עליו מפורש שמי שיעשה את זה יזכה לאריכות ימים. עד כדי כך שזה שימש נימוק נתינת המזמן לאלישע בן נבויה לעשות אפיקורס. מספרת הגמרא שאלישע הלך בדרך וראה אבא אומר לבנו, אתה רואה את עץ הדקל הזה? בראש עץ הדקל יש קניונים, תטפס למעלה, תשלח את האם ותוריד את הגוזלים. אז אמרו החכמים שהיו שם, תודה רבה, מקווה שזה יעזור. תודה.
לא קרה.
בסדר, תודה. אמרו החכמים שהיו שם, הילד הזה יזכה לאריכות ימים. מה יש? בבת אחת הוא מקיים שתי מצוות, גם כיבוד אב, שהתורה אומרת למען יאריכון ימיך, וגם שילוח הקן שהתורה אומרת למען יאריכון ימיך, אז יהיה לו אריכות ימים בריבוע. וכמובן שהוא עלה למעלה, הוא נפל מראש העץ ונהרג. אז אחד הנימוקים בגמרא, למה אלישע בן אבויה יצא למינות, הוא ראה את הסיפור הזה ואמר, אז אין, זה כמובן משמש לגמרא הסבר למה התורה לא אמרה נימוקים במצוות, כי אז כל אחד יגיד, איפה השכר? ולגופו של דבר הגמרא דורשת שאותו שכר שמובטח לזה, זה לא בעולם הזה, ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך. אז הגמרא מסתדרת עם זה. על כל פנים, לפנינו בתורה יש נימוק, יש שכר לשילוח הקן שהוא דומה לשכר של כיבודיו. כיבודיו הם זה מן המצוות החמורות בתורה. וכאן אנחנו לא יכולים לדעת את הפתרון. למה? בכל מקרה, על שילוח הקן יש מצווה, יש אריכות ימין. אז הבטחת התורה לאריכות ימים על קיומה של מצווה זו נידונה ביחס לבעיית שכר של המצוות. והניסוח המוטעה על כאן ציפור יגיעו רחמך נידון ביחס לטעמי המצוות. וכאן יש דבר מעניין. במשנה כתוב שיש כמה נוסחאות של תפילה שאסור להשתמש בהם. למשל, האומר מודים מודים משתקין אותו. מישהו חוזר פעמיים על מודים, כי החשש הוא מודה לאלוהים זה, הוא מודה לאלוהים אחר, אז אגיד פעם אחת ולא צריך יותר. נוסחה נוספת, מי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, למה ציוותה התורה לשלח את האם? כי לא תיקח האם על הבנים, שרחמים, שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאתה מרחם על האמא שלא תראה איך שאתה לוקח את הביצים, כך גם אתה תרחם. אז זאת אומרת שהוא מכניס בתפילה גורם פילוסופי, גורם מחשבתי. אז מי שאומר בנוסח התפילה, תרחם עלינו כמו שריחמת וציווית על כאן ציפור, אז משתקין אותו. כך גם פסק הרמב״ם בהלכות ברכות. שאל הרב קוק שבמורה הנבוכים, כשהרמב״ם נותן נימוקים למצוות, הוא אומר שהנימוק של שילוח הקן זה כדי שאדם יהיה רחמן, שלא יראה את האם מצטערת כשאתה לוקח את ה... לכן תשלח את האם ואז אתה יכול... אי מה שאחר כך היונה תחזור לקן ולא תמצא את הביצים, אבל לא בשעת מעשה לראות את הדבר הזה. אז הוא אומר, יש סתירה, הוא כמובן ניסיח את זה בצורה כזאת, שיש סתירה ברמב״ם. הרמב״ם עצמו נתן נימוק רגשי של רחמים במצווה, ובפסקי ההלכה הוא אמר ש... לא, אסור להגיד ככה, כמו הגמרא. והוא אמר, זה כנראה הוא אמר את זה בעל פה, רב סוידה שמע את זה, ורב סוידה כתב את זה בהקדמה לסידור. תכף אני אסביר למה בהקדמה לסידור. אמר רב קוק ככה, כשאני דן מבחינה פילוסופית, מחשבתית, על נימוקי המצוות, אז מותר לי להגיד, הרמב"ם אמר ככה, אחרים אמרו ככה, באידיאולוגיה אני מוכן להתפלפל. יכול להיות שאני סודק, יכול להיות שלא. אני לכתחילה לוקח מקדם ספקני. אולי כן, אולי לא. זה דרכה של תורה שאני אומר כמה סברות. בתפילה הוא השתמש גם בביטוי מתוך וכל מאמינים. הוודאי שמו כן תהילתו. תהילה אפשר להגיד רק בוודאות. אי אפשר להגיד, אם אני צודק, אז תרחם. אז לכן, מה שהרמב״ם אמר נימוק, אמר את זה במסגרת ההחלטה שנחפש נימוקים למצוות. מה שהרמב״ם בהלכות ברכות הוציא את זה, מפני שהמשנה אומרת, צריך לומר ודאי, אי אפשר להתפלל על ספק. רב צבי יהודה הקדים את זה ואמר, לכן כל מה שנוגע לתפילות צריך להיות ודאי, לברר נוסחאות, לברר הלכות. אתה לא יכול להתפלל, ככה, ככה. צריכה להיות ודאות. אז זאת אומרת שבאמת ניסוח על כאן, ציפור יגיעו רחמך, לא מקובל, לא מקובל בנוסח התפילה, הוא מקובל במסגרת האפשרות לנמק את המצוות. בעולם המחשבה הפנימית, סיכם הרמב"ן על סמר דברי ספר הבהיר, המצווה הזאת רומזת לעניין גדול. אז הרמב"ן המקובל גילה ולא גילה. הוא כתב שיש במקורות קבלים קודמים לו, במקורות תנאים קבלים קדומים, שזה לא פשוט לגמרי כל הסיפור הזה של שילוח הקן, למרות שזה נשמע לנו כל כך קטן. ובדברי בעל הלבוש על הרקע נתי, שהכוונה היא לשמיטין ויובלות. לא יודע פשט. שם כתוב, וזה עניין של שמיטין ויובלות. איך אולי יתברר אחר כך? הוא בא ברבנל, הברבנל הרציונליסט, והנה הרמב"ן עשה מזה סוד מזה המאמר. כמו שהרמב"ן ראינו, אמר, המצווה הזאת רומזת לעניין גדול. אז הרמב"ן לא פירש למה היא רומזת, אבל אמר, זה לא סתם. למעשה צריכים לעשות את זה בפועל, לשליח את האם. אבל מה שמסתתר מאחורי זה, זה משמעותי. ואני הגדתי דעתי בו. אז הברבנל עשה פה פעולת איגוב. הרמב"ן ניסית אותו. אני לא מבין בזה. באופן רציונלי צריך להסביר אותו. בדברי הזוהר, קיבל עניין מעמד מיוחד במינו. והזוהר אמר לנו, יש היכל כאן ציפור. הקן של הציפור הזה, שהוא בנוי מקצת קש ומקצת גבבה, שהציפור הזה מלקטת ובונה לה באיזה פינת גג קן, פתאום עשה מזה היכל. והזוהר אומר שבהיכל הזה יושב משיח. מה משיח? מי משיח? עשו מכאן הציפור הזה משהו שהוא כולו משיחי של גאולת העתיד, והוא מקום משכנו של המשיח. ציינתי לאיגרות חזון איש. לחזון איש היה סידור שהיה ממנו מתפלל, והסידור הזו יש יוצרות שאומרים גם בשבת פרשת שקלים, והפייטן שם בפרשת שקלים כתב, וזה כאן ציפור. כתב החזון איש בביאורים שלו ליוצרות, כאן ציפור זה כינוי לבית המקדש. והאמת היא שהחזון איש הזה מעוגן בתהילים. תהילים פי דלת, כתוב שם, אשר שת את מזבחותיך, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שאת את תפרוכי את מזבחות הרשם צבאות. זאת אומרת, תהילים עצמו כבר מצא מכנה משותף, הוא מצא כינוי בשביל לבטא את התמימות, את הרגשת השלימות שיש לאדם, שהוא רוצה לבוא להיות בבית השם ולא אכפת לו שום דבר, הוא רוצה שם להיות גם בפינה. אז אומר המשורר, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, מצא דרור, אנחנו נשאו למושג דרור. על כל פנים, בין ציפור זה שם כללי של מין הציפורים, ודרור זה שם פרטי של סוג ציפורים. היא קרויה דרור, אז יש במדרשים ובחז"ל, דרור או שהידרה. בכל מקום, כאן, איפה שמוצאת, דרור יכול להיות שהיא דרה, מה שאנחנו קוראים ציפור דרור, חופשית. וקראתם בארץ דרור לכל יושביה. זאת אומרת, בלי מגבלות אתה לא יכול לתפוס אותה, היא לא רוצה להיות בכלום, היא רוצה להיות חופשית. אז הדרור הזאת, היא רוצה להיות חופשית, אבל מקום אחד היא כן מוצאת. אשר שתה אפרוחיה, היא שמה את האפרוחים שלה, אשר צריכים לגדל אותם, את מזבחותיך שהם צבאות. מה הפשעת? אדרבה, אנחנו אפילו יודעים שבגג של בית המקדש היו מה שקוראים קלי עורב. היו לו יתדות חדים כדי שציפורים לא יקננו שם. אז זאת אומרת, כמובן שגם בגלל הלכלוך, יש יהודים שלא רואים בעין יפה את הסיפור שמתנהלים עם היונים על יד הכותל. כנראה שיש בזה השפעה קבלית עם האורחיים, עם איזה פתק שהוא כתב על יונה או משהו כגון זה. אבל היונים על יד הכותל מביאים בעיה הלכתית. מפני שאם הם מטילים שם צועה וכו', אתה לא יכול להתפלל כנגד זה, זה לא כל כך פשוט. אז כדי שבמקדש לא יהיו הבעיות האלה, אז עשו כל מיני פטנטים שיבריחו את היונים. אבל עצם המחשבה הזאת, הדרור, הציפור, הקן, זה מושגים סימפטיים. אז הוא אומר, כמו שהם מוצאים קן, כמו שהם מוצאים בית, מקום שהם יכולים לגורר, כך אני בא לבית המקדש ואני מוצא לעצמי שם מקום נעים. אז את מזבחותיך, זאת אומרת, על יד המזבח, קן, קן ציפור, דרור, אפרוחים, כל מיני מושגים שהם רדופים קשורים למקדש, שיש להם איזה חסות. זאת אומרת, אמצה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. אפילו באב הרחמים שאנחנו מכניסים, אז אנחנו מזכירים את המושג כנפי השכינה. זאת אומרת, כאילו פורסים כנפיים ומוצאים חסותם תחת הכנפיים האלה. כל אלה הם מושגים שמסתכלים עליהם בחיוב.
יש גם גמטריה, ציפור בדיוק בגמטריה שלום.
סדום?
שלום.
שלום, אוקיי, בסדר.
זה גם מושג חשוב.
בסדר. על כל פנים, בדברי הזוהר קיבל העניין מעמד מיוחד במינו, החל כאן ציפור. הוא מקום משכנו של משיח. למה משיח נמצא שם? מה עושה משיח בכאן הציפור? אז הרב קוק כתב דבר כזה. נתפרש הדבר בכזה הרב קוק. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים או ביצים. ומשיח גנוז הוא בגן הציפור, והאפרוחים מתפתחים, הולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. כל העולם שלנו בנוי משניות. משניות פוטנציאלית הוא מדבר שיצא אל הפועל. הילד, העובר, הוא משהו קטן. הוא משהו שאתה לא מייחס לו ערכים של חיים, אבל יש לו אפשרות. יש לו פוטנציאל. כל החיים שלנו הולכים ומתפתחים מן הכוח אל הפועל. כשכל הפוטנציאל יצא אל הפועל, יבוא משיח. כי כולנו מתכוננים לקראת זה. הגלות זה עובר, הלידה זה יציאה אל הפועל. זאת אומרת, כל מה שאתה מוצא בעולם הוא נתון במושג ציפורי, הוא נתון במושג של ביצים. הביצים הללו צריכים להתחמם, הביצים הללו צריכים שיגנו עליהם, ואז פתאום יבקע ופרוח, ואז פתאום יוצא חיים בכל הדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם עובר את המעבר בין הפוטנציאל, אדם יש לו כישרוני, יש לו כישרון, אם הכישרון הזה הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא קיים. שילוח הקן פירושו של דבר להסתכל על כל החיים כפוטנציאל, פוטנציאל של רעיונות. אתה לומד, אתה מוציא אל הפועל את הכישורים שלך. אני חוזר, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, דיין עובר, מי שיש לו פוטנציאל, אבל הוא עוד לא הגשים אותו. כל ההוויה כולה הם בבחינה של נשמות, הם בבחינה של רעיונות של אפרוחים וביצים. ומשיח הוא גנוז בגן הציפור, והאפרוחים מתפתחים. המשיחיות היא תהליך מתפתח, היא תהליך אבולוציוני, שכל דבר יוצא אל הפועל, והולכים ומתקרבים כל המעשים לצורת חיים, הוויית החיים והמפעל. כולם דברים שיוצאים אל הפועל, דברים שיש להם איזה סיכוי, ואם אתה מנצל את הסיכוי הזה, אז באה משיחיות. במקום אחד הוא כתב, משיח צדקנו שיצא מאכל כאן ציפור, זו היא דוגמה קלאסית לפרשנות של הרב קוק לקבלה. כשאתה אומר שמשיח יושב באכל כאן ציפור, אז אתה חושב בלבך, מה זה כבר איזה דברים קבליים, לא מבין מה זה, כמו שהרמב"ן אמר, זה סוד גדול. אמר הרב קוק שעשה, כמו שאתה מבין שכאן ציפור זה דבר שמעיד על פוטנציאל שאמור לצאת אל הפועל, כך משיחיות. ארץ ישראל תיבנה, אנשים יבואו, יתיישבו בארץ, הם יוציאו אל הפועל את הרעיון. אז ממילא להגיד שמשיח יושב בכאן ציפור, כלומר, מכל הקדושות שבכוח, קדושת עם ישראל, קדושת המצוות, קדושת התורה, כל זה יתגלה עד בפועל. זה הפשט שמשיח יצא מכאן ציפור. כמו שכאן ציפור, התהליך שלו לצאת אל הפועל, זה המשל החזלי, כך כל המצוות שבני אדם עושים, כל המעשים הטובים, הוא רוצה לתת צדקה. בסדר, רוצה לתת צדקה, מזה אני עוד לא יכול לחיות. אם הוא מוציא אל הפועל ונותן את הצדקה, אז הוא מוציא דברים אל הפועל. הוצאת דברים אל הפועל, זה היסוד של המשיחיות. פרספקטיבה פחות רחבה של העניין ויותר אישית באה בדברי אברבנאל בפירושו לתורה, ובדברי בעל שפת אמת היוצא בעקבות הזוהר. שניהם מתנבאים בסגנון אחד. הציפור מורה על נפשנו שהיא כציפור בשמי עלייה. האדם נתון במסגרת שטח, דהיינו אורך ורוחב, הוא נע בשטח, הוא לא יכול להתרומם, האדם מטבעו חסר לו את הסגולה של המרחב. לכן כתוב בתהילים, מי ייתן לי עבר כיונה אעופה אשכונה. למה? כי האדם מרגיש שאם ייתנו לו, זה כמובן מה שהוליד את המטוסים, זה כמובן מה שהוליד את כיבוש המרחב, זה מה שהוליד את ישראל הירח. אתה מבקש להצמיד לכוח שלך באורך וברוחב גם את הרום, גם את המימד השלישי. אבל המימד הזה מטבעו של אדם שאין לו אותו. אז האדם אומר, מה כן יש לו? יש לו רוח, יש לו נשמה, יש לו אידאה. האידאה של האדם מוציאה אותו מן השטח, היא נותנת לו ממדים של גובה, הוא הולך למקום שהוא לא מוגבל על ידי השטח. אז זה היסוד שהציפור, כמו שהיא מתרוממת, כמו שהיא עפה, אפשר לראות את זה, איזה ציפור יונה עומד שם על הרצפה. ואתה רואה איזה חתול בנדיט כזה עומד ומחכה בעיניים, הופ, הוא מתכונן לקפוץ. ואיך שהוא מתכונן לקפוץ, היונה פורחת, חתול לא תישאר שם. זאת אומרת, הכוח של היונה שהיא מוגנת על ידי ממד שאין לבעלי החיים את הדבר הזה. כך גם הנשמה. הציפור מורה על נפשנו שהיא כציפור משמי עלייה. אתם רואים את השימוש, גם עלייה בהוראה של נניח קומה שנייה, וגם עלייה במה של להתעלות. והיא קשורה ביד זה האלם, הפטי שהוא הגוף. חז"ל דיברו על פתי שיש לו חוט, הוא מחזיק כאילו, אבל זה מתרומם ואף לו. אז הוא אומר, הגוף מבקש לרתק את הנשמה לשטח. הגוף הוא כן לנשמה, ועל זה נאמר כאן ציפור, שציפור רומז לנשמה. ובכן, כשאתה מדבר על המבנה של הקים, אתה מדבר על כך שיש לה נשמה קשרים עם הגוף, אבל הם לא מוחלטים. הנשמה יכולה להתרומם מעל הכוח של הגוף. יוצא שאתה מתקרב בכן ציפור, אתה מתקרב גם למורכבות של האדם מרוח ונשמה, מגוף ונשמה. אלא שבשפת אמת בהרחבה, על סמך הדימוי בתהילים פי דלית, זה אותו פרק שאמרנו, גם ציפור מצב, בית כן, כן לאשר שאתה אברוכה את מזבח על שם צבאות. והשפת אמת, בצורה מאוד אופיינית, הוא אמר רק רגע, זה שבת. מה שכתוב בזוהר, שרב שמעון בר יוחאי הוא בחינת שבת, זאת אומרת, יש אנשים שבתיים. השפת אמת חי את עולם השבת, ולכן גם בימות החול הוא שאל איפה, בנושא שאני עוסק בו, איפה פן השבת. אז הוא אמר, כפי תיקון הקן שהוא הגוף, הוא כתיב גם ציפור מצא בית, ואז מתקיים נמי, המשכו של אותו פסוק, הוא דרור כן לה, שהיא בבחינת השבת שנקראת מנוחה, ויש בו נשמה יתרה, כפי תיקון הכנת מקום ובית לנשמה בימי המעשה. היחס בין הגוף לבין הנשמה, בין הקן לבין הציפור שבתוכו, זה היחס שבין ימי המעשה לבין שבת. כך יש בשבת קודש התפשטות הנשמה היתרה. זוהי כמובן יסוד גדול שצריך לעיין בו. למה מייחסים לשבת נשמה יתרה? נדמה לי ששמעתי את זה פעם מרב חצק סרנה, שהיה מדבר על שבת. אז הוא אמר, כל המצוות תואמות לעולם הרוחני של האדם. נתנו לאדם, פעם אחת היה סיפור, שסיפור בישיבה, שהרבנית שלו קנתה איזה מגהץ או איזה מכשיר חשמלי, והביא אותו הביתה, ערוז, פרקה אותו, והוא התחיל פתאום לרקוד. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, מה קרה לך? תסתכלו, שלחו מגהץ לפה, ולצמוד המגהץ יש הדרכה איך להשתמש בו, איך לעשות בו. זה הוכחה, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, והוא נתן להם תורה שזה הוראות איך צריך להתנהג בהתאם לדבר הזה. אז המצוות תואמות את עולמו הרוחני של האדם. שבת היא למעלה מהכוח הרוחני של האדם. לכן כדי לקיים בן, צריך לתת לו נשמה נוספת. נשמת האדם הרגילה מתואמת עם כל המצוות האחרות. אבל שבת היא יסוד כזה שכדי להכיל אותה, כדי לבצע אותה, כדי להבין אותה, אתה צריך כלים נוספים. סיפרתי רק כמה פעמים את הסיפור המפורסם עם החזון איש, שאמר שאת הסברה הזאת אפשר לחדש בכוח הנשמה היתרה. זאת אומרת, יש לו... אני חושב ש... רב חיים או מישהו, אני חושב שרב חיים אמר, כשפלויני נכנס לשיעור, אז כל הצינורות במוח נפתחים לי. זאת אומרת, הוא אמר את זה, אני חושב על רבי זלמן. רבי זלמן נכנס, כשז'וני נכנס, יודעים את זה מהניסיון, שיש תלמיד מאתגר, הוא מציב כבר מאתגר. שבת מאתגרת את הנשמה, כדי שאדם יוכל להתאים את עצמו לשבת, הוא צריך כלים מיוחדים, הוא צריך את הנשמה היתרה. אז זה מה שהוא אומר. העולה מדבריו שציפור הוא כינוי לבחינת הנשמה של ימות החול. ציפור הוא משהו רוחני, משהו מתרומם, משהו שגבוה יותר מהתכונות המעשיות. ודרור לבחינת הנשמה יתרה. ציפור דרור, אנחנו, ציפור זה שם כללי. דרור זה מישהו אין לו כבלים של מאסר. הוא חופשי לגמרי. נשמה יתרה אין לה מגבלות. עובדה היא שהגמרא שואלת למה נקרא שמה דרור, שדרה בבית כשדה, על שם דירה, שדרה בכל מקום. כשם שהבית משמש כינוי לתוצאות של עמל ימי המעשה, ככה כן ביטוי למנוחת השבת. המתח בין החופש הנשמתי, זה המקובל במושג הדרור. כשמבקשים לבטא שאתה לא מוגבל, אתה אומר, יש לו דרור. לבין הצמצום והכליה בבית ובכן, הוא שהוליד את מושג הנשמה היתרה. הוא היסוד של נחלה בלי מיצרים. זה כבר ראינו. למה המענגת השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים? לשבת בבית סוהר זה לא רק מפני שאתה מוגבל. אתה לא יכול לצאת החוצה. העובדה שמטילים עליי איסור לצאת החוצה, זה מה שמפריע לי יותר מהכל. אני יכול לשבת, ללמוד הכל בסדר, אבל אני רוצה לצאת. נשמה של שבת זה בלי מיצרים. אין לו מגבלות, אין לו מה שמעיק עליו. ובכן, נחלה בלי מיצרים היא עניינה של השבת. אם אני מקבל את ההנחות האלה, רעיון זה מונח ביסודה של השמיטה. הוא מתייחס אבל למטבע לשון דרור. מקץ שבע שנים צריך לשחרר את העבדים. כתוב בירמיהו למה? לקרוא דרור איש לרעהו. העבד שכיר, לא כל כך אכפת לו שהוא לא יוצא החוצה, אבל שאתה לא נותן לי לצאת החוצה. אני רוצה לצאת החוצה מתי שאני רוצה. לבצע את מה שאני רוצה, זה היסוד של הדרור. ושורשו של היסוד הזה של דרור, במצוות התורה הוקראתם דרור בארץ. מה זה דרור? שאתה לא תהיה מוגבל, שאתה יכול ללכת בכל מקום שהוא. אני חושב שאחד השופט הציוני, היה פעם שופט אחד, היה כנראה איש עם רמה מוסרית. כשהוא נתמנה לשופט, לפני זה הוא הלך ורצה לשבת כמה ימים בבית סוהר. הוא רצה לראות כשהוא יטיל עונשים של מאסר, מה משמעו. זה אדם עם רמה מוסרית. ואז התברר כמו שזה אמרנו. העיקר הבית סוהר מכביד עליי שאתה בא לבית עליי, שאתה לא נותן, שאני לא עצמאי, שאתה לא נותן. אני יכול גם לשבת בבית שבוע ימים ולא לצאת. אבל ברצוני, זה בידיי. דרור שאתה... קראתם דרור בארץ. ויש ביחזקאל ביטוי מיוחד במינו על היובל, שנת הדרור. מקום מיוחד, יחידי בתנך, שקוראים ליובל שנת הדרור. אני נוטה לומר, אני לא יודע איפה, שאלתי כבר כמה חבדים. הרבי מחבד האחרון הוציא כמה מכתבים, והוא כתב בהם שנת ההקל. אני יודע שההקל זה יום אחד בשנה, כך כתוב בתורה. מחלוקת נניח ראשונים, ברייתות, אם זה בסוף סוכות, בתחילת סוכות, אם הקל נדחה, אם יש לו במקום. נניח הרמות חלב זקס חידש שיש הקל מוקדם, זה שעשו בראשית בית שני וראש שונה, איך שלא יהיה, אבל זה מסתובב שם. שנת ההקל, אז שאני רוצה לא להיות חסיד, אני אומר, זה ערך גדול. אמר הרבי מחמת, חבל לפספס אותו. ביום הזה, תן לי שנה שלמה, שנה שלמה אני אעשה סקנדל עם שנת העקל. איפה הוא מצא, שאלתי גם החבלי, איפה הוא מצא מקור שיש שנת העקל? לא מצאתי. המקור היחידי כתוב פה על שנת הדרור. שנת הדרור, אולי זה מקביל. אז אני אומר, רק, לא יודע אפשר. דרור מהשיבוד לעבודת האדמה הוא סוף עניינה של השמיטה. על הקשר לבוסם הרי כתוב בתורה מור דרור, וחזל דרשו המור זה הבוסם, הנוזל הזה שיוצא מהצמח בלי מגבלות. מור דרור שהזורם בחופשיות מן השיח, אולי ככה. עבודת ששת ימי המעשה בשש שנות העבודה מכוונת להקמת הבית והקן, כדי שציפור הדרור שנשמת המשיח תוכל לפרוח אל מחווה החירות בלי מיצרים. כאן אני מנסה להגיד קצת פשט למה שכתב הליבוש, כשהוא כתב שהסיפור של שילוח הקן זה מקביל לשביעית ויובל, שמיטים ויובלות. אולי מכיוון שהדרור, הציפור, זה הביטוי לחופש, זה הביטוי למגבלות הללו, וגם שמיטה הוא בוודאי יובל, שמיטה, נניח אתה לא משובד לקרקע, אתה מתרומם לזה. ומה שקורה בסוף אלול בשמיטת החובות, אדם צריך שנה שלמה להתרחק מהרכוש שלו, כדי שיכול להגיד אותו לא יהיה מילה אחת, משמת אני. הקרקע בתחילת שנת השמיטה היא אומנם שלי, אז במשך שנה הפירות הם של כולם. נו, אז אנחנו משתבים. אבל הקן, אבל בסוף השמיטה הקרקע תחזור אליי, אז זה לא כל כך נורא. אבל כסף שאני נתתי לך בהלוואה, אני נפרד ממנו לתמיד. אני חייב להגיד משמת אני בתלות. שנה שלמה צריכים להתחנך כדי שאפשר יהיה בסוף להגיד משמת אני. ואם אתה באמת כזה, זה מסביר כמובן שהשמיטה מופיעה בתורה בצורה מודרגת. בהתחלה מדברים על שמיטת קרקעות, תיפטר מהפירות של האדמה שלך במשך שנה. אז תוכל בסוף השנה להגיד משמת אני. ואז אחרי שאתה אומר משמת אני, אז אתה יכול להשתתף בהקהל. אז אתה יכול לקבל את התורה מחדש, אז אתה חופשי, אתה קיבלת את היסוד של הדרור, שלא לדבר שמגיע יובל וגם עבדי עולם משתחררים, אז זו ישנת הדרור שאתה חופשי לחלוטין. אני חוזר, עבודת ששת ימי המעשה בשש שנות העבודה מכוונת להקמת הבית והקן, כדי שציפור הדרור של נשמת המשיח תוכל לפרוח אל מרחבי החירות בלי מיצרים. היחס הנסתר, אני אומר, אין לי הסבר רציונלי עד הסוף, אבל מוצאים במקורות הללו קשר בין, מה הקשר בין שמיעית ויובל לבין משלוח הקן? אולי היסודות הללו של הדרור של החופש. היחס הנסתר בין משיחיות, שילוח הקן, הקרבת הקורבנות. כי מה כתוב שם בתהילים? אשר שאת אפרוחיה את מזבחותיך, השם צבאות. נכון הוא שמציפור לא מביאים קורבן. אולי מצורע, משהו כזה. אבל בדרך כלל לא. אולי שני יונים וכו'. אבל אשר שאת אפרוחיה את מזבחותיך, לא כתוב שמעלים אותו למזבח, אבל שמים אותו על יד המזבח. זאת אומרת, יש יחס לקורבנות. ושמירת שמיטה ויובל, ברמב״ם, זה כשהרם מתעלם מכל היסודות המיסטיים שבזה, מתבטא בתורת הנגלה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אמר, מלך המשיח בונה המקדש, הוא בונה את הקן, הוא בונה את הבית המיוחד הזה, כמו שהחזון שאמר שכאן ציפור זה שם נרדף למשיח, למקדש, הוא בונה את המקדש ומקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות. אחת השאלות, למה מכל המצוות, כשהרמב״ם דיבר על עולם התיקון, אז הוא אמר לעתיד לבוא, חוץ מקורבנות, גם חוזרים לשמיטים ויובלות. כי שמיטים ויובלות מבטאות את האדם החופשי, מבטאות את האדם שהגיע לזה שהוא הבעל הבית על עצמו, והוא שעושה שמיטה ברצונו, והוא זה שמשחרר עבדים, והוא זה ששומט החובות, הוא האדם החופשי, משיח חופר, משיח יושב בכאן ציפור, גם הוא אסור, גם משיח עוד לא יתפתח. דיינו, משיח שנולד, בעצם זה מסתום דברי ההגדה מפורסמים שבתשעה באב נולד המשיח. מה פה נולד? נולד הוא פוטנציאל. מתישה באב הוא החממה הפוטנציאלית שמתוכה משיח נולד ילד קטן, הוא לא יכול להיות עוד משיח, אבל הוא נולד, הוא מבטיח. ילד גוזלים מבטיחים שיגדלו. מי שיגדל בסוף הוא שיביא את הגאולה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.